עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על ויטמין D בחורף. איפה הוא נמצא? במזון, ומה קורה כשלא אוכלים מספיק מהמאכלים האלה. בפינת החקלאות אני רוצה לדבר איתכם על זה שטוב להיות ויטמין C. זה הבזבוז כסף הכי גדול שאני יכולה לחשוב עליו מכל התוספים. למה? למה? אני רוצה לדבר איתכם בפינת מנש נשים סדרתיים על יוגורטים בערב, איזה יוגורט הכי כדאי, ומה ההבדל בין סוגי היוגורט השונים, שמונה דברים שכדאי לדעת, שכדאי לבדוק לפני שבוחרים יוגורט. רוצה לדבר, ננפץ איתכם המיתוס על איך באמת כדאי לשטוף ירקות ופירות, רמז, לא סבון ולא חומץ. וגם בפינת טוב לדעת, הבטחתי למאזין בשבוע שעבר לדבר על תזונה וראייה, המאכלים הכי חשובים, הוויטמינים הכי חשובים, מה כדאי לאכול ומה לא. ובסוף יהיה לנו גם מתכון ללביבות דלעת אפויות ללא ביצים, מתכון של קלרית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, 20 קלוריות לאחת בלבד. כל מי שרוצה להתקשר מוזמן ל-0552-103-103 או לוואטסאפ מספר 054-70-103-70. אפשר לשלוח לשם מודעות וואטסאפים עם כל שאלה שיש לכם ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לפייסבוק של הרדיו או לפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף ולשלוח שם שאלות. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז כן, אני יודעת. אז עכשיו אני רוצה לעשות על ויטמין D, הנושא פתיחה שלנו, וזה כי כולנו יודעים שכמה דקות של ויטמין D בחורף בשמש, שסליחה, חשיפה, זהו, עכשיו אני לא עושה יותר דברים אחרים עם הפתקים, תוך כדי, כמה דקות של חשיפה לשמש ליום נותנות לנו ויטמין D בכמות טובה. יש לנו באור שלנו ויטמין D לא פעיל, שהוא הופך להיות לכן פעיל בהשפעת אור השמש. כמה צריך להיות חשופים לשמש? אז לפי המחקרים, בגלל שבידיים ובפנים הקולטנים לויטמין D פעילים הרבה יותר מאשר במקומות אחרים בגוף, אז מספיק חשיפה של הידיים והפנים ל-10 דקות ליום. עכשיו, כאילו, היום זה נחשב חורף, נכון? תכף ינואר כבר. ויש לנו שמש בחוץ. זה לא שחסר לנו שמש גם בחורף, ובכל זאת, להרבה אנשים יוצא שחסר בבדיקות. אז מצד אחד זה קצת הגיוני, כי כאילו, אוקיי, מתי שקר לנו אנחנו מתלבשים עם דברים ארוכים, לא משנה אם יש שמש או אין, ומתי שחם לנו אז אנחנו יושבים במזגן, ולא הולכים לשמש גם. אז עולה השאלה, האם אפשר לקבל ויטמין D במזון? תשובה היא שכן, אממה, הוויטמין הזה נמצא בעיקר במאכלים עם אחוז שומן גבוה מאוד. לא, תמיד הם מתאימים לנו בכמות גדולה, במה שנקרא במסגרת תזונה בריאה. שמנת, שמנת מתוקה, חמאה. אז זה לא תמיד משתלב לנו טוב בכמויות גדולות כמובן. כמה יש במאכלים שאנחנו כן משלבים? למשל, בביצה אחת יש בערך 10% ממה שצריך ליום. דרך אגב, זה נמצא רק בצהוב של הביצה, לא נמצא בלבן של הביצה. ביוגורטים גם, ככל שיש יותר שומן ביוגורט, יכול להיות שיש יותר ויטמין D, זה לא תמיד קשור אחד לאחד, כי הרבה יוגורטים מואשרים בויטמין D, ובגבינות שמנות קשות. זה לא מקור שמספק הרבה, ממש לא משמעותי, פחות אפילו ממה שיש בביצה. דרך אגב, אם כבר אני הזכרתי את העניין של יוגורטים עם אחוז שומן גבוה, חשוב לדעת, צידן יספג באותה מידה גם מיוגורט 0%, בגלל הסיבה שהספיגה של הסידן לא קשורה לאחוז השומן ביוגורט, גם אם יש בו ויטמין D וגם אם אין בו ויטמין D, יש ויטמין D אחר שמסתובב בגוף כל הזמן, לא צריך שהוא יהיה באותו מאכל עצמו, פשוט חשוב להגיע לויטמין D תקין במשך היום, לא בתוך אותו מאכל. פטריות זה קצת מיתוס, יש קצת ויטמין D בפטריות מסוימות שנחשפות לאור שמש ישיר, כמו למשל פטריות שיטאקי, אבל שאר הפטריות הן לא מקור טוב לויטמין D. אז מה כן? בעיקרון המקור הכי 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 ישיר זה דגים, כמו סלמון למשל. מנה של 100 גרם סלמון כבר מכילה את כל מה שאנחנו צריכים ליום. יש גם הרבה מאוד ויטמין D בסרדינים, במקרל, בהרינג, מנה של דג, כי יכולה לחסות את מה שצריך. אז מה עושה מי שטבעוני או צמחוני? אני אומרת כזה דבר, יכול להיות שאפשר להזיר בתוספים, מאוד חשוב לראות כמה התוסף מכיל, כי עודף ויטמין D זה לא טוב, אבל מצד שני, הנה יש לנו יום שמש, למה לא לחשוף את הידיים לכמה דקות, תעשו לכם הפסקה, קפה מסוים בשמש, לחשוף כזה, להפשיל שרוולים מה שנקרא, עם הפנים קצת בשמש, זה עושה כיף, זה עושה טוב, זה עושה גם מצב רוח טוב השמש, ואז אנחנו יכולים להגיע לזה גם דרך השמש, אפילו בחורף בישראל. אוקיי, עכשיו אני עוברת אתכם לפינת החקלאות. כן? אוקיי. אנחנו רוצים לדבר על למה ויטמין C זה חד משמעית בזבוז כסף. אוקיי, אז השבוע הרציתי בעיריית רמלה, הסברתי על הויטמינים בחורף, ומסתבר שאחד מהויטמינים שהרבה מאוד אנשים קונים עכשיו, במיוחד זה ויטמין C, כי הם מאמינים שויטמין C יעזור להם נגד מחלות. אז קודם כל ככה, אין הוכחות חותכות מדעיות, חד משמעיות, שתוספים של ויטמין C מונעים הידבקות במחלה. היו קצת קצת הוכחות, לא יותר מדי אני חייבת להגיד, שזה מקצר את זמן המחלה, אבל גם במקרה הזה זה לא משהו שאפשר להתייחס אליו בתור אמת מוחלטת, זה לא היו מספיק כאלו. עכשיו חשוב להגיד, יש בשפע ויטמין C בפירות ובירקות, ובעיקר באלה שנפוצים בחורף. תסתכלו כמה בקלות אפשר להגיע לכמות ויטמין C שדרושה. למשל, בקוסטוטים יש כ-90 מיליגרם, אנחנו צריכים 75, כלומר קוסטוטים זה כבר יותר ממה שאנחנו צריכים ליום. פלפל אדום אחד, תלוי בגודל שלו, אבל בואו ניקח את הגדול, 300 מיליגרם, פי 4 ממה שצריך ליום. בתפוז אחד, 90 מיליגרם, יותר ממה שצריך ליום. קיווי אחד, יותר ממה שצריך ליום. גויאבה אחת, בערך פי 2 ממה שצריך ליום. ובשתי כוסות כרוב, גם כן יש את כל מה שצריך ליום. אז קל מאוד להגיע מירקות ומפירות. עכשיו חשוב להבין, אם מגיעים לעודף מהמזון או מתבליות, העודף פשוט יוצא החוצה אחרי כמה שעות. אם אתם אוכלים יותר מדי, הגוף עושה את הלוקח את מה שהוא צריך, מפריש את השאר החוצה בשתן. ואם אתם לוקחים כדור של ויטמין C, נגיד של 1000 מיליגרם, אני מזכירה לכם, צריך 75 מיליגרם, נגיד לקחתם 1000, תנו לזה כמה שעות, אופס, יצא החוצה בשתן 925 מיליגרם אחרי 3 שעות. אז למה לשלם על זה? זה כמו לקחת את ה-50 שקלים שזה עלה, נגיד, לשים בסלב ולסגור את המים. זה שזה עבר קודם דרך הגוף ודרך השתן, זה לא, זה אותו דבר. וחשוב להגיד גם שהיה מחקר אחד שהראה שעודף ויטמין C ברמות מטורפות, לא כמו מה שאפשר לקבל באוכל, אלא מה שיש בכמוסות, עלול להיות אפילו מסוכן. אז ויטמין C, תזכרו, להשיג בפירות וירקות, של החורף, לא צריך לבזבז כסף על כמוסות. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים, לא צריך סודה, לא צריך חומץ, איך הכי טוב לשטוף ירקות ופירות. אז לפעמים יש לנו שאריות של אדמה, אנחנו לפעמים חוששים משאריות של ריסוס, אז בואו נעשה קצת סדר ונראה מה מוריד את כל מה שאנחנו לא רוצים לאכול. ואז הפירות והירקות 100% בריאים, לא בחלק, כאילו, לא, ללא חסרונות בכלל. קודם כל לקלף. הדרך הכי יעילה להסיר אדמה, להסיר ריסוס, לקלף. אני מכירה את המיתוס הזה שגורס שמלפפונים ותפוחים, או כל מיני, או ירקות ופירות אחרים, אנחנו מפסידים משהו אם אנחנו מקלפים, זה לא נכון. יש בקליפה סיבים תזונתיים וויטמינים, אבל גם יש בתוך הפרי עצמו סיבים תזונתיים וויטמינים, בערך באותו אחוז. כלומר, אם אני מקלפת, זה כמו שהפסדתי חתיכה מאותו פרי או ירק, אבל לא הפסדתי את רוב הוויטמינים והסיבים, כמו שחלק מהמיתוסים טוענים. זה נמצא בפנים, בערך באותה מידה כמו שזה נמצא בחוץ. ואני חושבת שבהרבה מקרים זה גם משפר את המרקם באנשים מבוגרים עם בעיות שיניים, או בילדים קטנים. תפוח מקולף, הרבה יותר רך ונעים לאכילה מאשר עם הקליפה או הפרסמון שמקלפים, אנחנו לא מפסידים שום דבר בקליפה, הקליפה הרבה יותר קשה לעיכול לחלק מהאנשים, או מלפפונים, גזרים בטוח, סלק, בהרבה מקרים אנחנו לא מפסידים כלום. עכשיו, שטיפה במים עם סבון כלים, זה מצוין, לשפשף טיפה עם הסקוטש, סבון כלים, כמו שעם הכלים, לחכות שהסבון ירד במלוא, כאילו מתחת לזרם, זה מוריד לנו, אולי לא 100% כמו בקילוף, אבל בסביבות ה-80% משאריות ריסוס. יש ירקות ששווה גם להשרות אותם במים קודם, כמו תותים, חסה, עלים ירוקים, ענבים. השריה קצרה במים, במי סבון קצת, שטיפה יסודית, וגם אז אנחנו נפטרים מכמעט כל שאריות האדמה או הריסוס שנמצאים. טוב, עכשיו אני עוברת איתכם לפינת מנשנשים סדרתיים, אז אני הכנתי השבוע, יעלה מחר בבוקר, אני אשלח לכם לינק בפייסבוק, סרטון על איך בוחרים יוגורט בריא, ואני באותה הזדמנות רוצה להגיד שיוגורט זה משהו שהוא יכול להיות גם נשנוש, זה הרי טעים וקרמי, והרבה פעמים אפשר להוסיף לזה כף פירות יער אם רוצים, או שקדים, או קוקוס, או שיבולת שועל, או כל תוספת אחרת, וזה היה זה פשוט ממש פינוק, ובתור פינוק לילה זה מושלם, למה? כי קודם כל הסידן מרפא את השרירים, שזה חשוב בשעות הערב, עוזר לנו לשינה טובה. דבר שני, החלבון, הוא לא יספג מהר, הוא לא מקפיץ את הסוכר בדם, והחלבון של החלב עוזר לבניית שרירים במהלך הלילה. במהלך הלילה קוראים תהליכי פירוק ובנייה, ובמיוחד ספורטאים יודעים שאם הם אוכלים חלבוני חלב בשעות הערב, זה עוזר להם לבנות יותר מסת שריר בשעות השינה. בנוסף לזה, אנחנו רוצים משהו שיסביע אותנו מבחינת אחוז שומן, פה כדאי לדעת שיוגורטים עם אחוז שומן יותר גבוה יסביעו ליותר זמן, העיכול שלהם יותר איטי וממושך, ומהבחינה הזאת יכול להיות שיש עדיפות ליוגורט נניח 3% שומן בערב, מאשר ל-0% שומן. יוגורטים של חלבון הם מצוינים, הם יותר שמחים, מכילים תוספת של חלבון, מי שרוצה או רוצה להשאיר את התפריט שלו בחלבון, אז יוגורט פרו מתאים בהחלט, כי נשנוש בשעות הערב, יש כאלה ללא סוכר שהם מתוקים, עם תוספות של פירות או וניל, ומצוינים גם הם בשעות הערב. אז מול מה נאכל יוגורט, אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, ועורכת הדיגיטל. שלום מיכל.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור. מתכוננת לסופש.
כן. לגמרי. תגידי, אני חשבתי על זה, את יודעת מה חשבתי? לא קשור לפינה שלנו, אבל חשבתי לשאול אותך. רגע, חידה, אני מפתיעה אותך.
וואו.
לא קשור לפינה שלנו. אני חושבת שפשוט לא הרבה אנשים אולי יודעים. נכון, את משתמשת לפעמים, כן? ב-ChatGPT?
לפעמים, כן.
לפעמים. מה זה GPT? אז לא הרבה, נכון, לא הרבה יודעים.
אין שמץ של מושג.
זה Generative Pre-Trained Transformator. טרנספורמר בעצם אולי.
כולה
הורים צ'אט ג'י-פי-טי, חשבתי זה לא הרבה יודעים מה זה ג'י-פי-טי הזה. נכון?
כן, אני עכשיו מרגישה שאני מכירה אותו יותר.
כן, אה?
אני עובדת על הקשר שלי איתו, לקח לי זמן...
לא, הוא התחיל להצבן אותי לאחרונה, יש לו מין תשובות כאלה פתאום, מתחכמות.
תגידי לו פה מי זה, תעשי לו איזה שיחת ניעור.
לא, אני ההפך, אמרתי אני מתנצלת.
גם זה טוב.
מתנצלת על התגובה שלי. כן, טוב.
לא נורא, מהצ'אט אנחנו נעבור על הטלוויזיה, למכשיר שאנחנו יותר אוהבים, אין מה לעשות.
כן, לגמרי עדיין.
אז לסופה של זה, נטפליקס הוציאו משהו שהוא באמת, אני קוראת לו, שזה לחובבי הז'אנר, כי זה נקרא האדם נגד התינוק, וזה בעצם המשך של משהו שהשחקן שקוראים לו רואן אטקינסון, הלא הוא מיסטר בין, באמת עושה מאז שנים, זאת אומרת מיסטר
תגיד
בין...
תגידי, מיסטר בין הוא נראה שהוא לא מזדקן לעולם האיש הזה.
קודם כל הוא נראה אותו דבר.
נראה אותו דבר כבר איזה 40 שנה.
הוא עושה אותו דבר. כן, זה הקטע. מסתבר שהוא הגיע, קראתי עליו קצת לפני, הוא ממש הגיע מאומור אחר, בריטי כזה, משהו מעודן, ואז כשהוא התחיל ליפול ממקומות ולאכול דברים מוזרים, ואנשים התאהבו בו, הוא אמר כאילו, טוב, הגיע הזמן להמשיך עם זה, כי זה מה שאנשים אוהבים.
כן, תפס איזה נישה כזאת, איזה אומר, כן.
היא ממש שייכת לו. אז באמת לפני כמה שנים יצא את האדם נגד הדבורה, שהוא כאילו... הוא ממש אותה דמות, עם שם אחר, אבל לא שהוא מדבר. הרי מיסטר בין לא דיבר מילה, והיה מצחיק והכל, ועכשיו הוא כאילו מיסטר בינגלי, זה כאילו שם דומה. הוא שומר בתים, כאילו שומר על בתי יוקרה, אז היה סרט קודם, שהוא כאילו שמר על בית, ודבורה הפריעה לו, ואז הוא
הרב את הבית. כן, ראיתי את זה.
כאילו, אז נטפליקס הוציאו משהו מאוד מטופש.
זה סדרה או סרט?
כן, זו סדרה של ארבעה פסקים,
אוקיי.
כן, זה בעצם מישהו שממש מטופש ואפילו גם עושה חשק להתקשר לרווחה, מוצאים תינוק על שטיח כניסה בתוך סלקר, והוא פשוט צריך להיות איתו ולקחת אותו לבית שאותו הוא שומר, כאילו שומר על הבית הזה לחופשת הקריסמס, הוא צריך לעשות את זה עם תינוק שהוא לא מכיר. עכשיו, אם נוריד את הסיפור הזה שזה באמת לא ממש מוזר ולא כל כך ברור מה קורה שם, מי שכן אוהב את מיסטר בין, יואב את זה.
אז חושבת? לא... כי כאילו התחלתי לראות, ואז אני רואה שהוא מגיע לגן משחקים עם התינוק, ויש שם אנשים והם שואלות אותו בין כמה התינוק, הוא אומר שישה מה הוא אמר? שלושה חודשים, והוא אומר, מה? הוא נראה הרבה יותר? ואז כאילו אמרתי, אוקיי, נו, לא. אני לא מצליחה להבין מה מצחיק בזה ושלום, ביי, סגרתי, החלפתי.
זה באמת למי לחובבי הז'אנר ולמי שחוגג, כי באמת יש אנשים שעדיין זוכרים לו חסד נעורים, ואני מודה שגם אני אהבתי, אבל גם ההומור שלי הסתפר מאז, ויש אנשים שכאילו, שמעבר להומור המדרדר, זה נוסטלגיה, ונוסטלגיה מנסחת הכל.
נכון, נכון, רואים את זה בפרסומות של הרבה דברים.
כן, אז מי שכן אוהב, ייזכר בשנים של פעם שמיסטר בין היה קופץ מהר מכוניות ועובר את הכביש, וזה יצא טוב.
אז באותו נושא, מי שזוכר את הומלנד, עכשיו גם יש עונה חדשה, וגם השחקנית קלר דנס, היא מופיעה באיזה סדרה של 8 פרקים, שזה מתח פסיכולוגי, איך שקוראים לזה? שקוראים לזה The Beast in Me.
נשמע אפל מאוד.
מאוד אפל, ראיתי עד פרק 6, בפרק 6 זה התחיל להיות קצת מוגזם בשבילי, אז הפסקתי.
דווקא כבר כמעט...
כמעט הגעתי לסוף, נו, אולי אני אדלג קצת. וכמובן יצא אתמול אמילי בפריז, זונה 5, שינו אותה לאמילי ברומא, אני חייבת להגיד, הטמטום חוגג, אבל הבגדים, אין מה לעשות, הבגדים נורא יפים.
כן, אבל איך זה הגיוני, מטיסים אותה לכל העולם, פשוט כנראה לא טובה בעבודה שלה, אבל לא נורא, בסדר. זה גם למי שאוהב, כי מי שאוהב ייהנה מהנופים, ייהנה מהבחורים.
כן, נכון, אבל בעיקר הבגדים. תוכן אין, אפשר לעשות על מיוט, לראות את כל שנייה עם מחליפה בגדים, ואני אמרתי, יופי, איזה כיף להסתכל.
מחליפה בגדים, מחליפה חבר, זה עושה את העבודה.
בדיוק, בדיוק.
זה טוב לסופש, אנחנו מסודרים.
כן, כן, על מיוט, לשמוע בינתיים פודקאסט רציני על ג'י-פי-טי או משהו, שעכשיו עובדים על הזה שלו בחלל שם, על השרתים, ויופי.
וואו, זה פחד, בסדר.
נכון. תודה רבה מיכל קדוש שלנו, תודה רבה.
תודה.
ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
כן, דוקטור רוזמן.
כן.
שלום לך.
שלום.
ותודה מראש על התשובה. שאלה קצרה.
רגע, אולי אני לא יודעת מה התשובה, למה אתה אומר לי תודה קודם?
על ההשתדלות.
אה, יופי.
על המחשבה.
אוקיי.
אני משתמש הרבה בתרכזי מיץ, אני שותה הרבה, ושם תרכזי מיץ שלי טעים.
רגע, עוד פעם, תרכיז מיץ, אתה אומר?
לא, לא, תרכיזים, תרכיזים שמוספים למים שטעים.
כן, אבל יש מיליונים, במה אתה משתמש?
אני יודע, רגע, לא, לא משנה, השאלה היא כזאת, אני רוצה להתמקד. עכשיו, יש תרכיזים שמכילים סוכר. רציתי להימנע מסוכר ועברתי לתרכזים ללא סוכר. תרכזים
מלא זבל. כן,
זה עם אספרטיים.
נכון.
נכנסתי לאינטרנט וקראתי מחקר שאומר שהאספרטיים
לא טוב
לסרטן.
כן.
עכשיו השאלה, אין בעצם תרכזים משהו אחר שללא סוכר?
רגע, למה אתה אומר את זה? בדקת? אני לא בדקתי, אני חושבת שאולי כן יש.
יכול להיות. השאלה שלי, אם זה נכון שהאספרטיים מסרטן?
תראה, יש ממתיקים לחוטיים שנחשבים ממש ברמה של פלסטיק, כאילו מבחינת המבנה הכימי שלהם, והם נקראים סקרין וציקלמט, הם נחשבים הכי מסרטנים. אספרטיים הוא לא פלסטיק, אספרטיים הוא שני חלבונים בעצם, שנקראים חומצה אספרטית ופנילאלנין, שביחד הצירוף שלהם עושה תחושה מתוקה בפה. בעבר הגבילו את הצריכה של זה, כי עודף פנילאלנין פוגע במוח, פניל קטודוריה, כל מיני כאלה, ואחר כך, בזמן שהיינו פה במלחמה, לא שמנו לב כנראה, אבל ארגון הבריאות העולמי שיושב בארצות הברית, הוציא איזה הנחיה, שזה, אני לא בטוחה אם הוא ישתמש במילים מסרטן, אבל מזיק לבריאות, ולא מומלץ לשימוש, והם לא, אפילו בארץ הידיעה שרצה במדיה, לא הייתה, לא אמרו אספרט, הם אמרו הממתיק בקולה זירו, משהו כזה. אבל זה היה, וזה היה פה, אנשים פשוט פחות התמקדו, כי היינו עסוקים בצרות שלנו. אז עכשיו, אני אישית לא יוכל שום דבר עם אספרט, אם נגיד, אם יש איזה אבקת חלבון, למשל, שכתוב שאחד מהממתיקים שם זה אספרטיים, אז אני לא יאכל את האבקת חלבון הזאת, אני אבחר משהו אחר. אם יש איזה יוגורט חלבון זירו, או עם אספרטיים, אז אני לא אגע בזה, אני אקח משהו אחר. אני אישית לא.
אוקיי.
אז אני מציעה באמת לא. לגבי תרכיזים, קודם כל, אם הסיבה שאתה מוסיף אותם למים, כדי שאתה תוכל לשתות משהו, ושיהיה לך טעים, תנסה לעבור לדברים יותר טבעיים, למשל, לקחת קנקן מים שלם, אני עשיתי את זה כמה פעמים שהיו אורחים, תשים בפנים פרוסות מלפפון, פרוסות תפוח, פרוסות אגס, עלי ננה, ותשים את זה ככה כל הלילה, זה סופג את כל הטעמים, זה יוצא מים טעימים ברמה מטורפת, ואם אתה בדיוק צריך מתוק, אז אתה יכול לבחור לבד, ולהוסיף לזה סוכרלוז שהוא כאילו או סטיביה, אם אתה רוצה, שהם כאילו ממתיקים שנחשבים יותר טובים. בקיצור, אתה עושה לך מין שתייה דיאט אחרת שאתה בוחר את הרכיבים. ודבר שני, אני לא סגורה על זה שאין למצוא כאלה. אם אני לא טועה, אני אפילו פעם ראיתי כן, הלא, גם אם אני הייתי מוצאת כזה כרגע, אם אני הייתי עושה תוך כדי שאני מדברת איתך חיפוש, אני לא יכולה לעשות לזה פרסומת, אבל אני חושבת שיש חברה מסוימת שמייצרת תרכיז דיאט שלא מכיל ממתיקים גרועים.
שמכיל
בסדר, מכיל ממתיקים טובים. דיאט וממתיקים שהם בסדר. חברה אחת, אני די בטוחה שאני מצאתי פעם. אבל אני מציעה עדיין לעשות לך לבד בבית, אני מבטיחה לך שזה יצא יותר טעים, אתה גם מקבל כל מיני נוגדי חמצון מהירקות הפירות. שכחתי להגיד גם לימון, אפשר לשים מים, לימון, תפוח, אגס, ננה, יוצא לך, שתייה, אין דברים כאלה. ויפה גם, ויפה, מהקנקן.
מבחינתי זה כאילו מעשי, כי נו טיק טיק טיק, שם בקבוק מים, מלא מים, מלא תרכיז, נגמר סיפור.
בסדר, אתה ממלא קנקן במקרר, בלי טיק טיק טיק, אפילו רק מוזג.
כדאי, אז כבר את הספרטיים לעזוב.
אני אומרת כן.
לשאלה, האופציה שלי זה לעבור לסוכר חזרה.
לא, נו, יש להם הממתיקים בסדר.
סליחה, הממתיק, אותו דיאט שמצאת, איזה ממתיק יש שם?
אני לא זוכרת להגיד לך אם זה הסטיבי או סוכרולוז, אבל... תקשיב, תלך לסופר עוד פעם, תסתכל, אני במקביל לחפש.
בקיצור, לא
אספרטיים. לא, לא עם אספרטיים, לא, לא הייתי...
לא, להוציא אותו.
כן.
בסדר, נחפש משהו אחר בלי הספסים.
בסדר.
וזאת בעצם השאלה המרכזית, ומשהו שעלה לי כרגע, בגלל שדיברת על ה...
גם אתה יודע שיש לי מיץ לימון משומר עם חומרים טבעיים בלבד, תשים קצת כזה מים, סוכרלוז, והנה יש לך לא עבודה. מיץ דיאט סוכרלוז.
את יודעת מה, רעיון טוב.
יופי.
נעמד אותו. וזאת השאלה המרכזית, ועלה לי משהו עכשיו, דיברת על הוויטמין C, אני לא משתמש בו, אבל מאחר שאני לוקח ויטמין סידן, בגלל אוסטאופורוזיס, וקראתי ושמעתי שצריך שסידן יספג טוב יותר עם ויטמין C, האם נכון?
כן. אני עדיין מחפשת לך תרכיזים דיאט מהממתיק.
איזה עמודה.
כן, אני כאילו, קצת קשה לי לעבור אחד אחד תוך כדי שאני מדברת איתך, אבל אני זוכרת שהיה. בינתיים אני רואה כאלה שכתוב עליהם דיאט בגדול, והמרכיב הראשון הוא סוכר, אז אני קצת מופתעת. אבל בסדר, אני בטוחה שאם תחפש אז אתה תוכל למצוא, או באמת לעשות לבד. אוקיי.
לא, 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 לא מספיק, תגידי לי, דוקטור, מצאת משהו?
כן. טוב, אז זה טוב, אתה יכול למצוא את זה בקלות, אנחנו אבל נתתי לך גם הרבה רעיונות, בסדר? אם אני מצאתי אתה תמצא, נו אני לא יכולה לעשות פרסומות פה, אנחנו,
לא, לא, סליחה, איזה ממתיק, מה רשום שם, איזה ממתיק?
סוכרלוז, טיביה, קצת סוכר, טיפונת, יש פה כל מיני.
בתור התרכיז.
כן.
בסדר, אני אמצא, תודה.
תודה רבה.
זו השאלה המרכזית, ועלה לי רעיון.
בקטנה, בקצר.
בקטנה, כן, לגבי הסידן וויטמין C. האם...
כן, כן. ויטמין C עוזר לספיגת סידן. עוזר.
בסדר.
חשוב.
דוקטור רוזמן, תודה.
תודה רבה, תודה, תודה.
עזרת לי הרבה.
אני שמחה. ונעבור למאזינה. מאזינה הבאה, שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
בסדר, אנחנו דיברנו שבוע שעבר, ואני מאוד מאוד שמחה לשמוע אותך שוב.
אני גם. רק תזכירי לנו על מה דיברנו.
נכון, אז אני שאלתי לגבי אנמיה וברזל.
אוקיי.
ואז באמת הוספת לי חלקים בפאזל של המידע, להבין שאפשר להשיג את הברזל בהרבה מקורות מהצומח, ומוצרי חלב וביצים, לא חייב בשר.
לא ממוצרי חלב.
לא ממוצרי חלב, סליחה.
לא, מקטניות.
מקטניות, כן.
כן, משיבולת שועל, מירקות, וכן, אגוזים, טחינה.
נכון, אני כאילו מרבה להשתמש גם בקטניות, גם בכל מיני שמות אגוזים.
אנמיה יכולה להיות גם מחומצה פולית חוסר, שהוא נמצא גם בבשר, אבל גם בהרבה בירקות ירוקים, בחסה וכו'. כך שרק הבעיה יכולה להיות ב-B12, עכשיו אנחנו נרחיב עליו?
אז זהו, אתה אמרת שאפשר לקחת כדור למסיצה מתחת לרצון.
נכון, אפשר גם לבליה אם רוצים. הלמציצה נועד בעיקר לאנשים שסובלים מאנמיה, שהיא לא נובעת מצמחונות, אלא שהם כן אוכלים בשר, אבל זה לא נספג להם ב-12 עקב דברים אחרים, שזה בעיות קיבה. יש משהו בקיבה שדרוש לספיגת ב-12, ואז אנשים שיש להם או רפלוקס או צרבות או הליקובקטר, או שלוקחים כדורים כמו נקסיום או מפרדקס, שזה מצפה את הקיבה כזה מפריש, גורם לחוסר הפרשת חומצה. עוזר נגד צרבות ורפלוקס, אבל קצת משפיע על ספיגת ב-12, ואז יש לאט לאט ירידה בספיגה שלו, ואז גילו שלמציצה מתחת ללשון זה קצת עוקף את מערכת העיכול, קצת נספג מתחת ללשון. אז אפשר גם לקחת את זה.
אוקיי, שזה מהמם, ואני מכירה את זה בעבר, הייתי לוקחת, אבל מה שבעצם רציתי להגיד, שבבדיקות האחרונות שלי, למרבה הפליאה, היה לי B12 מאוד מאוד גבוה, זה היה לפני משהו כמו כמה חודשים, כן? כאילו זה לא ממש.
זה קרה. אבל נובע מהכדורים בדרך כלל. זה אומר שאת
לוקחים?
כן.
אז אולי זה בגלל
פחות.
שלקחתי איזה מיקס, כאילו, כי אני לקחתי תוסף קומפלקס כזה, אז אולי זה בגללו...
כנראה. יש הנחיה מפורשת על הבדיקות, לא, לא לקחת שום תוסף כשבועיים, שלושה
נכון, לפני. נכון, נכון. אז אמרו לי 3 ימים, 4 ימים לפני.
לא, 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 על ה-B12 יש הנחיה במפורט.
אוקיי, אז זה לאבא לבדיקות הבאות. מה שדיברתי שבוע שעבר.
אז מה השאלה?
החלבונים הנמוכים, ואני כמובן באמת למדתי להרבות. אני גם היום צורכת אבקת חלבון, ביצים יותר, מקפידה, לא יודעת, יוגורט חלבון, קטניות, מקפידה, 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 להגביר חלבון כמה שיותר.
אוקיי, אז תעשי עוד פעם בדיקה וזה יצא תקין.
סבבה. ומה שרציתי לשאול אותך זה משהו אחר אם אפשר, שאלה קטנה.
סתם דיברנו עד עכשיו.
לא, זה לא סתם, זה לא לגמרי סתם. זה גם קשור. בתוך התזונה שלי אני נותנת היום ריטלין לסוגו, כן? סוג מסוים של ריטלין, ואני הרבה פחות רעבה. אז אני רציתי לשאול אם אני יכולה לאכול במקום ארוחת צהריים, אם זה בסדר שאני אוכלת שייק שמכיל בתוכו אבקת חלבון, חלב או תחליף, שקדים אגוזים, פחינה כזה, טיפה ממתיק ובננה ותמר, נגיד. אם זה יכול להחליף איזושהי ארוחה, אפילו ארוחת צהריים.
חד משמעית יכול להחליף, בטח.
אוקיי,
אני אגיד לך מה, הרבה אנשים חושבים ששייק בגלל שהוא נוזלי והוא בקוס והוא נראה כזה בריא, אפילו לפעמים בצבע ירוק גם, אז זה נורא דיאטטי ולא נותן כאילו כמעט קלוריות ולכן לא מחליף שום דבר, וזה כאילו על הדרך, אבל את לגמרי צודקת. עכשיו שייקים, לא משנה איזה צבע, הם יכולים להיות ירוקים, אבל עם טחינה ואגוזים וצ'יה ואבקת חלבון, או יכולים להיות כל צבע אחר, לבן עם בננה ואבקת חלבון ויוגורט ושיבולת שועל ואני לא יודעת מה. זה לא סתם במקום ארוחה, זה במקום שתי ארוחות אפילו. יש שייקים כאלה שמגיעים ל-600-700 קלוריות בקלות. אם את מחפשת דרך להוסיף ארוחה בלי כאילו להיות רעבה, זו דרך מדהימה, זה כאילו רעיון פצצה.
אוקיי, אז מהמם, אני שמחה ממש לשמוע, כי אתמול נסענו באוטו והבן זוג שלי אמר לי כאילו, זה מה שאת אוכלת לארוחת צהריים? ואני הרגשתי שאני סבבה.
תגידי, זה מה שאני שותה לארוחת צהריים, ויש שם יותר קלוריות מארוחת צהריים, שאתה אוכל סטייק על הצלחת עם אורז וסלט. חד משמעית. בסדר גמור, מצוין.
בסדר, ענת.
מצוין, יופי, תודה רבה רבה רבה.
תודה לך,
תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, תודה דוקטור מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור.
אני רציתי לשאול אותך לגבי המגנזיום.
יא?
אני לוקחת מגנזיום לשינה, שני כמוסות ביס גליצינט, שכל אחד זה 169 לכמוסה, ולוקחת גם מגנזיום טריונט בהמלצתך, שזה 144. השאלה שלי, אם אפשר לקחת את שלושתם בלילה, או שצריך להפריד, ומה קורה אם יש
טוב,
עודף.
טוב, אז בואי נתחיל, קודם כל ככה. את לא מגיעה לכמות שנחשבת לעודף מזיק, אז זה בסדר גמור. לגבי לשינה שאתה אמרת, אני לוקחת מגנזיום לשינה. זה, כן. לא, זה לא כדור שינה, עם כל הכבוד. זה לא שיש איזו הנחיה, אל תקחי מגנזיום בבוקר, כי זה יעשה אותך מטושטשת בזמן הנהיגה, כי זה מרדים. זה לא כזה מרדים, זה, את יודעת, עם כל הכבוד, אז לא, אפשר לקחת גם בבוקר אם רוצים. שבשאלה שלך, זה בדיוק טוב, השאלה, מה שאת, זה מחבר לנו את הכל ביחד, כי, תכלס, ברגע שמשהו לוקחים אותו, הכל בבטחת, הגוף פחות ערוך לספיגה של זה, מאשר שאת מפזרת. זה נכון כמעט לגבי כל הדברים. עדיף, נגיד, ברזל, קצת, כמה פעמים, טיפונת, נגיד, כמו שיש באוכל, מאשר כדור עם המון בבת אחת, כמו משהו שאין באוכל. עדיף ויטמינים לפזר במשך היום, עדיף כמו שבאוכל. וגם מגנזיום, אני לא יודעת להגיד לך על כמה אני יכול לספק בבת אחת, אבל ברגע שאת לוקחת הרבה בבת אחת, רוב הסיכויים שחלק מזה לא נספק, וברגע שאת מפזרת את הספיגה, אז יותר יספק לך ממה שאת לוקחת. עכשיו, בגלל שאת גם ככה לוקחת שלושה, שסך הכל הכמות ביחד היא יותר ממה שצריך ליום. מה שאני הייתי עושה, את לוקחת את השניים האלה של ביסיק וכו'. כן, אז את זה תקחי אחד בבוקר או בצהריים, לא משנה. אחד בערב את יכולה, ביחד עם השני, שהטריונט, שהוא בעצם כן יש הוכחות על זה שהוא טיפה עוזר לשינה, עקב ההשפעה שלו לא רק על השרירים, אלא גם על המוח. אז אותו הייתי בטוח משאירה בלילה את השניים האחרים, או אחד איתו, או, או, או אחרי הצהריים, והשני נגיד בבוקר או בצהריים. ואז את תספגי יותר. אין מניעה.
אחד בבוקר, את
הביס
ניתינת, אפשר אחד בבוקר, ובערב אני יכולה לפני השינה גם את הטרונט וגם את הביס
ניתינת. אין מניעה לקחת את הכל ביחד, אין מניעה לפצל לשתיים ואחד, אבל רק שתדעי, בדיוק, כדי שיספג יותר טוב, אז הייתי, כן, טיפה מספיק טובה להתחיל לקחת תוספים, כי לא נצא מזה, לא ניקח 50,000 תוספים ליום. והבטחתי לו לעשות על הדברים הכי חשובים, כולל לוטאין, הדברים הכי חשובים לראייה שלנו ולבריאות העיניים, וגם איפה הם נמצאים במזון. אז ככה, יש לנו קודם כל את הלוטאין, כמו שדיברנו, שהוא חשוב מאוד מאוד לשמירה על תאי העיניים, התאי הראייה שלנו שקולטים אור, וגם זה חשוב להפחית קטרקט, והמקורות החשובים, טרד, קייל, מנגולד, ברוקולי, ושימו לב, טירס, חשוב לשלב את הלוטאין עם שמן איכותי לשיפור הספיגה. טוב, כמו שכולם יודעים, ליקופן, הקרוטונאיד, קרוטנואיד, אדום, נותן לעגבניות, להבטיח את הצבע האדום, הוא ממש חשוב לראייה, לראיית לילה, הוא גם מפחית את הסיכון לקטרקט, והוא נהיה יותר זמין לגוף, אחרי בישול וחימום, כלומר מרוטב עגבניות או עגבניות בתנור, או עגבניות שאנחנו שמים בתוך תבשיל ירקות, או אנטיפסטי שרי, או אנטיפסטי שמכיל עגבניות, זה יהיה הרבה יותר זמין. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים כבר מגיל קטן, ויטמין A דרוש לראייה, כולם יודעים, ההוכחה, אין ארנב עם משקפיים. אז זה לא רק לראייה, זה לראיית לילה, להסתגלות של העיניים לתנאי חושך. אם סוגרים את האור, כמה זמן לוקח לנו עד שאנחנו רואים בחושך? זה ממש קשור גם לויטמין A. הוא קרוטנואיד, בצורה הצמחית שלו, זאת אומרת צבע כתום, אז כל מה שכתום מכיל ויטמין A. גזר, בטטה, מנגו, משמישים, גם בירקות ירוקים כהים הוא נמצא. ויטמין C, גם חשוב לראייה, מפחית נגד חמצונים, מפחית קטרקט, מחזק את כלי הדם הקטנים בעין, נמצא כמו שדיברנו היום קודם, פלפל אדום, קיווי, פירות הדר, טוטים, כדאי לשלב עכשיו ממש כל יום, בגלל כל מיני סיבות, לא רק הראייה. עוד, ויטמין E, הוא ויטמין, אבל הוא נוגד חמצון גם, מגן על קרומי התאים בעין, מנזק חימצוני, או אירועים למניעת מחלות ניווניות בעין, ניוון מקולרי. אגוזים, שקדים, זרעים, שמן זית, אבוקדו, גם יש קצת, במנגו. ואבץ, אבץ חשוב מאוד, גם על האנזימים בעיניים, נמצא במקום הראשון, גרעין דלעת, גם בבשר, עוף, דגים וקטניות. גם ויטמין D חשוב, ודיברנו עליו קודם. כל אלה חשובים, לא גורם אחד יכול להשפיע לנו על הראייה. אם אנחנו ניקח תוסף של גורם אחד, אבל יהיה לנו חסר מהשאר, הראייה יכולה להידרדר באותה מידה. אז חשוב לאכול את כל הדברים האלה בצורה נכונה, ולהפחית את הדברים שמזיקים לעיניים, כמו אוכל מתועס, אוכל מתוגן, עכשיו אני כאילו אזכיר לכם את זה בחנוכה, דגנים מעובדים, כמו לחם לבן, קמח לבן, עוגיות, עוגות וכו', משקאות ממותקים, שומן טרנס, עודף נטרן, גם אלכוהול מפחית ראייה בצורה משמעותית. אוקיי, יש לנו מאזינה? כן, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
בסדר גמור.
תודה. קודם כל, שמי דניאל.
היי.
ואלן, ואני רציתי לשאול לגבי אמא שלי.
זהו, רציתי להגיד שלי. לפי השם, את בטוח צעירה.
אוקיי, גם לפי השם וגם לפי הכל.
כן, לפי הכל כבר אני לא יכולה לדעת, אבל כן, לפי השם אמרתי, טוב, אז זאת אומרת, אני שואלת לגבי אמא שלי, אז צדקתי.
תראי, הסיבה שאני מדברת בשמה, כי אמא שלי היא כבדת שמיעה, והיא לא יכולה לדבר בטלפון.
הבנתי.
אמא שלי היא בת 70.
אוקיי.
והיא הפסיקה לאכול לחם.
אוקיי.
והיא צמחונית. היא הפסיקה לאכול לחם לחלוטין.
אוקיי, גם אני.
אוקיי, והיא אוכלת כל יום חופן גדול של בוטנים, אגוזים, קשיו, ובארוחת צהריים היא אוכלת דגים וביצים. והיא רצתה לדעת אם זה תפריט שהוא טוב עבורה, או שהיא צריכה לשנות אותו.
לי זה נשמע מצוין, לא, את שואלת בגלל שאת חושבת, את מרשה לי רגע להניח שאת שואלת האם לא לאכול לחם זה יכול להיות תפריט בריא?
בדיוק, זאת השאלה.
אוקיי, אז תקשיבי. אין שום חובה לאכול לחם בתפריט שנחשב 1,000,000% בריא. ובמשך מלא 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 מאות אלפי שנים, הסוג הזה של חיות שנקרא בן אדם לא אכל לחם בכלל. זה כאילו נחשב משהו שהוא חדש במרכאות, רק 11,000 שנה, מאז שהתחילו לגדל חיטה, לטחון חיטה, ולכין בצק ומאפים וכולי, זה לא היה לפני כן. הבן אדם, לפני שכאילו זה נקרא מהפכה חקלאית כזאת, שלפני זה הבן אדם היה צייד, אכל פירות, ירקות, אגוזים, קצת דגים, קצת בשר שהוא צד, צייד ולקט מה שנקרא, לא אכלו לחם או בכלל קמחים או דברים כאלה. וזה כאילו, התכנון המקורי של הגוף שלנו, זה זה. לא מוכרחים. עכשיו, הלחם יכול לעשות דברים לא טובים לבריאות. א', בגלל שהרבה אנשים לא טוב להם גלוטן. דבר שני, היום לחמים מלאים בסופר לפחות בחומרים משמרים. דבר שלישי, הלחם מקמח לבן יוצא הרבה יותר טעים, אז גם כשעושים לנו מקמח מלא, לא תמיד זה, צריך לבדוק את זה, זה לא תמיד 100% קמח מלא, לפעמים זה 60-70% מלא, וקוראים לזה לחם מלא, אבל עדיין יש בזה עוד קמח לבן. חלק גדול מהלחמים הם לא טובים לבריאות שלנו, יש כאלה שהם כן טובים ואפשר לשלב אותם, אבל היום הגישה היא באופן כללי גם להפחית פחממות, בעיקר את אלה שמגיעות מחיטה. כי הפחממות אחרות הן יכולות להיות יותר טובות, קוסמת ובקינוע, ובשיבולת שועל אפילו יותר טובה. אורז לבן לא יותר טוב, אבל אורז מלא אולי כן. אז אנחנו יכולים כאילו לאכול תזונה שהיא סופר בריאה, הכי בריאה בעולם, להימנע מלחם, וזה עוד יותר סלנו את התזונה בריאה. לא מוכרחים לשלב לחם. ובמיוחד באנשים שמרגישים מזה כל מיני דברים שזה, יש כאלה שמתארים את זה בכל מיני דברים, נפיחות בבטן, תוסס לי בבטן, כל מיני דברים מתארים. ולפעמים באופן אישי זה אפילו לא מסביע, אז למה לי לאכול את זה? אותי באופן אישי הכוונה.
כן, רוב האנשים זה כן
מסביע אותם. תלוי, שתי לחם קל שצריך לאכול כאילו במשקל של 50 גרם הפרוסות עבריריות ודקות, לא יודעת מה מסביע שם בדיוק.
טוב, אז אני אקח את ההצעה שלך ואני אסביר לך אותה, ואולי אני גם אשקול להפריד.
תראי, את לא צריכה בכוונה, לי זה פשוט, אני הגעתי למסקנה שזה סתם, זה לא חלק מתזונה בריאה. יש לי דברים יותר בריאים ויותר טובים שאני יכולה לאכול באותו מספר קלוריות, אז אני מעדיפה אותם. בחירה כזאת, שיקול של אותו רגע. אני מעדיפה דייסת שיבולת שועל בבוקר עם תוספות בריאות, מאשר לחם.
הבנתי. תודה רבה, מאיה.
תודה רבה. תודה רבה. תמסרי לי אמא שלך, תמסרי לה. תודה רבה. ויש לנו עוד מזינה, שלום.
שלום, דוקטור רוזמן, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, גמור. להגיד קודם כל שאנחנו מאזינים קבועים של התוכנית שלך, שומעים בריפיט.
תודה.
כן, כן, יש לך מקום של כבוד אצלנו במשפחה.
תודה רבה.
אז אני ממש נרגשת. והאמת שכבר הרבה זמן רציתי לשאול, אז לקבל איזושהי המלצה על לחם מלא, ללא כל החומרים המשמרים, כל האי למיניהם.
אז מצוין, תשמעי, קודם כל ככה. בסופר את כמעט לא תמצאי, יש איזה שניים, שלושה אולי, מתוך המאה הלחמים שיש בסופר. אז מה שאני מציעה זה ככה, קודם כל. שתדעי, רוב המאפיות לא ישימו לך חומרים משמרים, כי הם עושים, נגיד, לא יודעת, נגיד 200 לחמים, מוכרים את הכל, בסוף היום את באה, המדפים ריקים. אין להם שום סיבה לשים שם חומר משמר עם אנשים קונים, נתחסל באותו יום. זה לא שהם צריכים לשמור על זה שיראה טרי, גם בעוד שבועיים למקרה שאף אחד לא יקנה. אז אין, במאפיות. הדבר השני, זה בבתי טבע. בבתי טבע מחזיקים, ברוב המקרים, אני לא יכולה להתחייב כי אני לא הייתי בכל בתי הטבע בעולם, אבל לפחות אלה שאני הייתי, מחזיקים לחמים אורגניים, כשאת מסתכלת ברשימת הרכיבים, את לא תראי אי בכלל. לא שיש אי שהם, יש אי שהם בסדר, אבל את לא תראי אי. את תראי את רשימת הרכיבים, שהכל שם אורגני וטבעי, וזה לחמים מצוינים, מקמחים מלאים, מכל מיני סוגים, קמח שיפון, קמח טף, קמח רגיל, עם, עם צ'יה, עם קורקום, עם כל מיני. ואת יכולה לבחור מה שאת רוצה מתוך אלה, וכתוב לך רשימת הרכיבים על האריזה. אם לא בא לך ללכת, רוב החנויות טבע היום עושות אונליין. ובשביל שזה יישמר הרבה זמן, כמו לחם שיש לו חומר משמר, אם אנחנו לא רוצים את החומר המשמר, מה שאני יכולה להציע זה פשוט לקנות את הכמות הגדולה שאת רוצה, ולשים בפריזר, ואת לא הוציא יום קודם, וזה נהיה לך כמעט כמו הטרי, אני נגיד אם תשימי במיקרו הזה, כבר כן, כמו הטרי. בקיצור, אין בעיה להשיג לחמים בריאים, פשוט צריך לדעת איפה לקנות אותם, וסופר זה לא כתובת ברוב המקרים.
אוקיי, ושאלה נוספת, עכשיו יש כך לגבי נקניק, הייתה תוכנית.
איך, נקניק?
כן.
אוקיי.
נקניקים יותר בריאים, גם פחות מעובדים, גם בלי כל מיני חומרים.
אז תראי, זה, יש כאלה, אני יכולה להגיד לך שראיתי, יצא לי לראות, אני לא קונה את זה כי אני צמחונית, אבל יצא לי לראות למשל פסטרמות, שאין בהם שום חומרים שומרים בלי ניטריטים ובלי ניטרטים, ראיתי גם מעט מאוד סוגים של נקניקים כאלה, את צריכה כן ללכת לחפש על האריזות, בסופר כן יש כאלה, את זה לא תמצאי בבתי טבע כמובן, אבל את תוכלי למצוא, יש כאלה. את גם יכולה לעשות לבד כמובן, נגיד פסטרמות, אבל בוא נגיד שזה קצת יותר עבודה, אז במקרה הזה כן, תלכי, תחפשי, זה לא תמיד כתוב בגדול על האריזה, אבל יש כאלה, יש לא מעט. נגיד 10% מהפסטרמות הם בסדר, מה?
יש את שכות שישלחו לי ככה בפרטי, בוואטסאפ.
אני אומרת לך עוד פעם, אני צמחונית, אני לא קונה את זה, אין לי זה בשליפה, אבל ראיתי בגלל כתבה שעשיתי פעם לחדשות 12 על הנושא, אז ראיתי.
מה להסתכל, שמה לא כתוב שם בעצם?
שכתוב רק חזה אוף, מלח עניינים, בלי ניטריטים, ניטרטים ובלי כל מיני מספרים שאת לא מכירה.
גמור.
יופי.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום. עכשיו אני רוצה לספר לכם על מתכון ללביבות דלעת אפויות. עכשיו חנוכה, אז קלרית מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, הסכימה שאני אשתף אתכם במתכון הזה. היא עלתה את המתכון ותמונה, והמשתתפות אחרות אמרו לשם, איפה הביצים, כמה ביצים, שכח לכתוב ביצים, אז לא, אז מסתבר שאין שם ביצים. זה רק הירקות. אז מה עושים? שימו לב, 400 גרם דלעת מגורדת, שני זוקיני מגורד, דים, בצל אחד גדול מגורד, מלח פלפל ופפריקה, זהו. תחכו עם זה אולי קצת שזה יגיר נוזלים, אבל זה לא מופיע לי פה בהוראות, זה פשוט נראה לי יותר גני. מערבבים את כל זה, מכינים 20 לביבות עם היד, שמים, מוחים, ספרי שמן, לתנור, 40 דקות, 200 מעלות, כי אפשר לאכול את זה בתור ירקות חופשי, כן? שיהיה ברור, וזה לביבות. מתאים לטבעונים, מתאים לדיאטה, מתאים לכל דבר. טוב, אז אני רק רוצה להמשיך לאחל לכם חג חנוכה שמח ממה שנשאר עוד מהחג. אני מקווה שנהניתם מהתוכנית. תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שצפה, לכל מי שהאזין. תודה לאופק קולר. לשקד מורג, למאיר הפרץ, אחרינו פרופסור רפי קרסו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אל תשכחו מחר בבוקר פוסט וניוז ויוטיוב, סרטון חדש על יוגורטים, כל המיתוסים ואיך בוחרים יוגורט חדש, הסרטון עם המדריך המלא לכל מי שירצה. תודה רבה, שבת שלום.